אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
שלום לכולם, מתנצלים על העיכוב הקל, עיכוב של איזה דקה, שתיים, שלוש. אני ענבר בן צבי בתוכנית על עיצוב ושייכות ברדיו החברתי הראשון. תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו באתר של הרדיו ולייב בפייסבוק. אני שמחה לארח היום את טל למפרט, מטל פירמה, סוכניות לביטוח. זה המיקרופון שלך. ברוך הבא.
ברוכה נמצאת, איזה כיף להיות פה.
תודה רבה. ואנחנו נשים רגע שיר, ואנחנו נסדר את השיתופים בפייסבוק, ואז אנחנו נדבר על ענייני ביטוח שקשורים למעצבי ומעצבות פנים, ועל ענייני ביטוח שקשורים בתהליכי בנייה ושיפוץ וזה.
בדירות, בעסקים, סיפורי תביעות, כל מיני.
כן, יהיה מעניין. אז השיר הראשון שאני שמה, הדרכים הידועות, אתה רוצה לספר לנו?
זה שיר שכמעט תמיד שלום חנוך פותח איתו הופעות של חיות לילה בברבי והופעות חיות, הופעות רוק, חיות בכלל. שיר שאני מאוד מאוד פרטי, מאוד מתחבר למילים שלו בכלל. אני בכלל באדם של מילים
בשירים. אז הדרכים הידועות, שלום חנוך, ואז נמשיך.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אוקיי, אז כל יום ראשון, שני. פעם כן ופעם לא. ברדיו החברתי הראשון. אני עם טל למפרט מטל פירמה, סוכנויות לביטוח בעם. סוכנות לביטוח,
כן.
בעם.
עוד לא סוכנויות.
וטל הוא סוכן הביטוח היחיד והראשון שהסכים לבטח מעצבי פנים בביטוח אמיתי. מה היה שם הקטע? על מה היו הדיונים? למה זאת הייתה בכלל בעיה? מה הבעיה? זאת אומרת, אני תמיד הייתי מבוטחת, תמיד היה לי ביטוח שהיה כתוב עליו מעצבת פנים.
יש... במעצבי פנים יש פה קאץ' מסוים. אין שום חוק שבעצם מגדיר את העיסוק שלכם.
נכון.
בשום מקום, נכון. אני לא יודע, איפה כתוב, איפה כתוב מה מעצבת פנים עושה?
נכון.
בשום מקום.
נכון.
ופה הבעיה. אם חס וחלילה עכשיו יש תביעה, נכון שיש ביטוח, הביטוח זה נחמד, זה נייר רשום עליו מעצב סלש מעצבת פנים,
כן.
רשום גם כמה כסף עולה, 1,000, 2,000, 5,000, לא משנה כמה, אבל במצב של תביעה, כאילו, חברת הביטוח יכולה להגיד, יש כיסוי או אין כיסוי. יש הרבה תחומים אפורים. לדוגמה, סתם דוגמה הכי קטנה של תוכניות חשמל. אוקיי? בבית. בוא נגיד ועשיתם תוכניות, ומעצב או מעצבת הפנים עשתה תוכנית חשמל, מצב חשמל לבית. ותבעו אותנו על זה, חס וחלילה. מה קורה? יכולים לבוא חברת הביטוח להגיד, רגע, את חשמלאית? לא, את הנדסאית חשמל? לא. אז למה את מתעסקת בזה בכלל? זה לא העיסוק שלך. ולכן התביעה לא מאושרת, ואז...
ואז למדתי, ואז אומרים לה, מה?
אבל את לא חשמלאית.
אין לך הסמכה?
אין לך הסמכת לזה.
אין לך
הסמכה לעשות. את לא יכולה להתעסק בזה, אסור לך. בשום מקום זה לא כתוב שאת אמורה לעסוק בזה. ואז, או שסוכן או סוכנת הביטוח מפעילים את הקשרים שהם בחברת הביטוח כדי לאשר את התביעות, ובשביל זה חשוב שיש סוכן ביטוח ולא לעשות את הדברים האלה ישירות.
בישיר, כן.
מאוד מאוד חשוב, במיוחד במקרים כאלה, כי לעשות בזול זה נחמד וקל, אבל בשעת השין אנחנו נמדדים לא בשביל להוזיל לך שקל וחצי שתיים בביטוח. זה פה, זה החלק הכי פשוט שיש. אני נמדד כשיש תביעה.
נכון.
לא כל התביעות מאושרות, וכשהן לא מאושרות אותך, זה לא צריך לעניין מאיפה אני מביא את הכסף. לפעמים אני מוציא את זה לפנים משורת הדין בחברת הביטוח, לפעמים בכל מיני דרכים.
כן.
ומשכנע אותם. וזה מה שמשנה. עכשיו, מכיוון שפה, מה שאנחנו עשינו, יש נספח, יש לי אותו פה, ש, ש, שאנחנו בנינו, לקחנו שנה, שנה לבנות אותו, הוא לא כזה סודי אגב, הוא מאוד מאוד לא סודי, לקחנו שנה לאשר אותו, לא לבנות אותו, את הדיוק, מי שבנה אותו זה הארגון עצמו, ואני נשלחתי לארגון מעצבי הפנים.
הוא קם לפני 3 שנים בערך, בדיוק, למטרה הזאת להגדיר מה?
להגדיר בחוק.
מעצב פנים.
בדיוק. ובנספח הזה בעצם רשום כל מה שאתן עושות. תוכנית מצב קיים, תוכנית מערך ריהוט, תוכניות הריסה. רק על התוכניות הריסה. הריסה. אנחנו עברנו 7 מדורי גיהנום בחברות הביטוח.
ברור.
זה סרט מטורף עברנו על זה. בסביבות השנה לקח לנו, כל חברות הביטוח אמרו לנו לא, עד שבסוף הצלחנו להשיג אישור בדרכים מאוד עקלקלות, במקרה הזה באיילון, חברת ביטוח.
כן.
וברגע שיש את הדבר הזה, אנחנו צמצמנו את כל התחום האפור. עשינו תוכנית חשמל, חטפנו איזה חס וחלילה, חטפנו איזה תביעה.
אני מחוסר.
רשום פה, רשום. תוכניות חשמל, חזיתות חשמל, תוכנית חשמל ותאורה. אז אני רגוע.
כשאני לימדתי כמה שנים טובות מעצבי פנים, ותמיד הייתי מסבירה להם, כשהגענו לשלב של תוכניות עבודה, הייתי אומרת להם, תשמעו, אסור לכם לכתוב תוכנית חשמל. אתם צריכים לכתוב תוכנית חשמל עקרונית, או תוכנית
מיקומי חשמל, בדיוק.
או כאלה דברים. תכלס, התוכנית היא אותה תוכנית, כמו שעושה אותה אדריכל. אבל למעצב פנים, אין כיסוי ביטוחי, אין כאילו, אין סמכות לעשות.
בדיוק.
למה? כי אף אחד לא הגדיר מה הסמכויות.
כשאני הלכתי עם הנספח הזה, היום הוא כבר נספח, אז הוא היה רק דף.
כן.
של מה שאתן עושות, לכל חברות הביטוח, לכולם הגעתי, כולם אמרו לי, מה? מה, מה, תוכניות מצב, תוכניות בריאות, הם, מה, מה, זה מעצבות פנים. הם מתאימות את הצבע של הקרית לספה ולווילון. זה מה שמעצבי פנים עושים. זה מה שכל השוק חושב שאתם עושות. זה האבסורד, ומסתבר שאתם עושות, אגב, גם אני חשבתי את זה.
כן.
באופן אישי, אני לא ידעתי מה אתם עושות, עד שנכנסתי לשוק הזה, לדבר הזה, שזה היה בפוקס, כי היינו בכנס בים המלח, וגם עינת צור קיבק, וגם ענת, ואני כבר לא זוכר מי עוד היו שם, אבל אם שכחתי מישהי, אני מה זה מתנצל, אל תרביצו לי, כי אני אחטוף על זה כבר, אני בטוח.
לא. יש
לך ביטוח. ונפגשנו שם באיזה חדר VIP שלקחו אותנו לכל מיני, לסשן היכרות וכל מיני דברים כאלה, והם תפסו אותי בקטע של, אתה מסוגל לבנות לנו ביטוח? ואני, לימדו אותי, קודם כל תגיד כן, אחרי זה תחשוב.
אחר כך נראה.
קודם כל אתה אומר כן. וזה מה שעשיתי, אמרתי, בוודאי, לא ידעתי לאיזה בור אני נכנס, וזה בור מאוד מאוד עמוק, והוא מאוד...
נכון.
תהום עמוקה שאתה לא יודע מה מחכה שם.
נכון, כי אז צריך ללכת ולבדוק איזה מעצב פנים באמת למד, ואיזה מעצב פנים החליט.
החליט שהוא מעצב פנים.
שהוא מעצב פנים.
בדיוק.
ומותר לו להחליט. נכון. כי אין הדבר בחוק.
בדיוק.
כל אחד היום יכול להתעורר בבוקר ולתת אורות.
עכשיו, הדף הזה אגב, מה שטוב בו זה גם עוזר לכם בעניין של החוק, לארגון. כי בעצם יש הכרה מסוימת סוף סוף.
נכון. יש הגדרה.
זאת אומרת, יש איזו הגדרה מסוימת.
יש לפחות פירוט של מה אנחנו עושים.
בדיוק.
כמעצבים, כמעצבות, יש פירוט של מה נדרש מאיתנו, מה נדרש מאיתנו לדעת, ובמה אנחנו עוסקים.
נכון.
ומי שלא יודע את זה, יש לו בעיה, ובעצם מי שלא מביא את התעודות.
אני לא, אני כל אחת שמבקשת להיכנס לביטוח, הפרמטר הראשון שאני מבקש, שתשלח לי תעודה.
כן.
אגב, גם חברת הביטוח לא מסכימה לבטח. בלי זה, ובצדק. ובצדק לחלוטין.
כי חברת הביטוח צריכה לוודא.
צריכה לוודא שיש...
זה לא מישהו שהחליט בבוקר.
בדיוק, שלא התעוררתי בבוקר, חשבתי שאני מעצב פנים.
נכון.
וזה אחד הדברים. ויש מעצבי ומעצבות פנים שלא יכולתי לבטוח אותם. אני יודע שיש להם תעודה, אבל הם לא מוצאות אותם וכאלה. ברמה הזאת.
כן.
ושנשארו בחוץ, מה שנקרא, כי אין לי ברירה, אין לי איך. ו... בכל מקרה, זה פריצת דרך מבחינתכם.
אז באמת היום הביטוח הזה הוא באמת מהפכה מעצם ההגדרה של תחומי העיסוק. ולמה בעצם רק לחברי ארגון?
חברי הארגון מעצבי הפנים, עבד על הפרויקט הזה ספציפית, אני לא נכנס לעוד פרויקטים שהם עושים, אני פשוט לא שם, אוקיי? על הפרויקט הזה בסביבות השנה. אין שום היגיון, וגם אני אגב עבדתי על זה בסביבות השנה, על האישור של הדבר הזה, רצתי בכל חברת ביטוח, חשבתי עם כל מי שאת רוצה ולא רוצה, בכל הקומות של כל החברות. והפעלתי את כל הקשרים האפשריים. אי אפשר, אז הם ארגנו, הם דאגו לנספח הזה. אז עכשיו כל אחד יבוא ויקח את הדבר הזה? אין בזה שום היגיון.
בעצם לארגון יש את הכלים לבדוק האם המעצב הזה למד, מה הוא למד, נכון, כמה הוא
אבל
למד.
נכון, אבל מעבר לזה, ברור שיש להם את הכלים. אני, כן. אבל באותו מצב אני גם יכול רק לבקש את, את התעודה. כן. אוקיי, אז אני גם יכול, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, אם מישהו עבד על הנושא הזה, אתה לא תבוא ולא, אתה לא תבוא ותיקח לו את זה, אין בזה שום היגיון.
אז בעצם הביטוח הזה,
אגב, היה זה מלחמה מאוד קשה על הבלעדיות של הארגון.
כן.
היה איזו מלחמה מאוד מאוד קשה, ועמדנו על הרגליים האחוריות.
אז היום אנחנו בעצם נמצאים במצב שיש ביטוח אחד בארץ,
כרגע.
שמכסה, כרגע, שמכסה מעצבי פנים באמת לפי...
עם הנספח הזה, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר כלילה, אוקיי? בוא נגיד ככה, כסוכן ביטוח יש לנו כוח בחברות הביטוח, אוקיי? יש לנו הרבה מאוד כוח בחברות הביטוח. זאת אומרת שגם אם מישהי עושה ביטוח ואין לה את הנספח הזה, כן, התחום האפור הוא מאוד גדול.
נכון.
הסיכוי שלה לאשר את התביעה הוא הרבה יותר נמוך. אין מה לעשות, זה אמיתי, הוא הרבה יותר נמוך. אבל עדיין, אני כסוכן ביטוח יכול איכשהו לדחוף וזה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ולכן, הנספח הזה הוא מאוד מאוד חשוב. במקרה הזה אני באמת ממליץ לכל מי שהיא לא חברת ארגון, כן להצטרף לארגון. הארגון עושה עבודה, אני יודע על הרבה דברים גם מאחורי הקלעים שהם עושים, הרבה מאוד עבודה מדהימה. מדהימה, מדהימה, מדהימה.
כדי קודם כל להסדיר את המקצוע.
בדיוק.
כדי לשמור על הלקוחות שלנו, כדי לשמור על עצמנו.
אני אתן פה עוד איזה משהו אחד, מה שיקרא איזה הילייטס ש... אני לא אמור להגיד אותו, אבל אני כן יוציא אותו.
אתה בטוח שזה כן. לא חסוי?
לא, לא, זה בסדר.
אוקיי.
אני זה שבסוף שם עומד אוקיי. מול כולם. אנחנו בדיוק עובדים גם על מטריה ביטוחית. לכל חברי וחברות הארגון, המבוטחים.
כן.
זאת אומרת, שברגע שחס וחיה חטפנו תביעה, בוא נגיד אני מבוטח רק על מיליון שקל, והתביעה היא על מיליון וחצי או על 2 מיליון.
אוקיי.
אז הסכום ביטוח לא מספק אותי. אז יהיה לנו עוד מטריה מסוימת, לכל חברי הארגון שמבוטחים בפוליסה הזאת.
כולם ביחד כיסוי נוסף.
בדיוק, שנוכל להשתמש בו במצב של חס וחלילה שנצטרך. אוקיי? אנחנו בדיוק עובדים על זה, זה נמצא באישורים האחרונים, אני מאוד מקווה, אני כבר לפני כמה שבועות אמרתי כל פעם, אוקיי, זה עוד השבוע, 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 אבל נתקענו עם קורונה ועם כל מיני סיבות ותירוצים. שנמצאים, ועדיין אנחנו ממש בישורת האחרונה, אני מאמין שבזמן הקרוב זה כבר יאושר, זאת אומרת, בוודאי, תצטרפו לארגון, תעשו,
זה קודם כל,
זה הדבר הראשון.
להצטרף לארגון, לסדר את המצב האבסורדי, שבו כל מי שבא לו, יכול לתת הוראות שבירת קירות,
והנחיות
מאיפה להוציא את החשמל.
להסדיר את המצב.
פשוט להסדיר, ולעודד לימודים, ולעודד ידע, בשביל זה אנחנו פה בארגון.
נכון.
אתה מכיר סיפורים של תביעות? אתה מכיר מעצבות שחטפו תביעה?
יש לי כרגע שלוש מעצבות. שתיים, הם עוד לא חטפו את התביעה, הם בדיוק בדקה וחצי לפני, אני מקווה שזה לא יגיע לשם, ואחת נטבעה כבר, לא היה לה ביטוח. אני יכול להגיד בוודאות שאם היה לה ביטוח, אז יכולנו לעמוד מאחוריה ולעזור בכל מה ש... אני לא יודע אם זה היה אישור או לא, כי רק כשתביעה מוגשת אפשר לדעת יותר את כל הנתונים.
אני שואלת כדי לדעת פחות או יותר על מה יכולה מעצבת לחטוף תביעה.
יש לי סיפור אחד...
אבל אני יכולה לספר לך סיפור אישי שלי, גם פיקנטריה.
בכיף.
אבל אני אשמח לשמוע את הסיפורים כאילו על מה...
סיפור אחד זה על מעצבת שטעתה בעובי של שיש במטבח. אני... זה לא רק... זה לא רק היא אמורה, היא לא חטפה בסוף, אבל אם תהיה תביעה, זה שרשרת של טעויות.
נכון, כי יש עוד אנשים בסיפור.
בדיוק, יש גם את איש השיש, יש את האיש המטבחים, יש עוד הרבה דברים. אוקיי? זה לא רק שיש, זה היה גם העניין של המיקום של המוצרי חשמל שם. אוקיי? בסוף אני מקווה שזה יסתדר באיזושהי צורה, אבל כרגע היא... היא נהייתה על הקסקס, אני קיבלתי מהטלפון באיזה 7:30 בערב, אני לפני איזה כמה חודשים, חודשיים, שלושה, אז כל הזמן הזה כבר... ובלחץ היסטרי, מטורף. ואני מבין את ההיסטריה ומבין את הלחץ, אבל במקרה שלה היא מכוסה. ואם חס וחלילה יש תביעה, אז הכל בסדר, הרגעתי אותה. יש לה... במצב שיש תביעה, חברת הביטוח אומרת לאותה מעצבת פנים, זוזי עכשיו שתי צעדים אחורה, אנחנו נכנסים בנעליים שלך. את תשלמי את ההשתתפות העצמית שלך, אנחנו ננסה להגיע עם התובע להסדר מסוים. אם לא נגיע להסדר, אז נתראה בבית משפט. אבל זה אנחנו, את...
וסביר להניח שיגיעו להסדר. סביר
ברור שיגיעו להסדר, זה קל. בדיוק, זה לא מצב שהוא...
זה לא חלילה שנפל עליהם הבית.
מקרה שני, אגב, נפל הבית.
באמת?
כן, אמיתי. תקרה, הנמכת תקרה. מקרה שני, זה שהייתה הנמכת תקרה, מעצבת הפנים, שגם פה זה שרשרת של אנשים, זה לא מעצבת הפנים אשמה, שלא יהיה פה יבנות, אגב.
ברור.
אוקיי, החליטו להוריד את ההנמכת תקרה. אחרי שהורידו את ההנמכת תקרה, חלק מהתקרה קרס. אוקיי? מזל שלא היה אף אחד שנפצע גם. כי אז היה הופך את זה לעוד יותר מסובך.
נכון.
עכשיו, זה יכול להיות גם באחריות מקצועית וגם בצד ג', זה קצת יותר מסבך את העניין. אוקיי? כי מה זה בעצם בתוך אחריות מקצועית? אפילו לא הסברנו את זה בהתחלה, אגב.
נכון.
בתוך אחריות מקצועית אומר שאם אני... התרשלתי בעיסוק שלי, אוקיי, ותבעו אותי על זה, על זה הביטוח. צד ג' אומר, לא אם התרשלתי בעיסוק שלי, אלא אם קרה מקרה שלא יכולתי לצפות אותו מראש.
כן.
זאת אומרת, הכל, עשיתי בסדר, אני לא, אבל לא יכולתי לצפות את זה מראש. מישהו עכשיו נכנס פה באולפן, חס וחלילה, הייתה פה איזה קליפת בננה על הרצפה, דוגמה אידיוטית, והחליק עליה.
נתקל במשהו ונפל.
נתקל במשהו כן. ונפל. לא יכולנו לצפות את זה, הכל בסדר, לא עשינו שום בעיה מקצועית, כן. שום בעיה אתית, לא יודע מה. וזה קרה. אז זה צד ג'
כן.
אז בעניין של התקרה שנפלה, זה יכול להיות גם וגם, תלוי לאן לוקחים את זה. אז לשם זה העניין, זה המקרה השני אגב.
כן.
היא עדיין לא חטפה את התביעה. גם כן. אני מקווה שגם לא תחטוף, כאילו, ושהכל יצא בסדר, מה שנקרא.
כן.
אבל זה המקרה השני. המקרה השלישי כן נמצא בתביעה, אז אני מעדיף לא לספר, כי שלא יהיה פה מצב של
איזושהי סודיות. אני יכולה לספר על קבלן שמאוד כעס על דוח ביקורת שהוצאתי לו על איכות העבודה שלו, ואיים עליי למשל בתביעת לשון הרע. למשל, לא משנה, הוא קיבל בכתב חזרה מעורך הדין שלי, עניינים נסגרו, הכל בסדר, לא הייתה תביעה, כי...
בפוליסה שלך, בין היתר, בין היתר בפוליסה שלך, אם תסתכלי,
יש גם פיקוח.
חבל, לא,
וגם לשנה.
הוצאה, דיבה, השמצה.
נכון, מה גם שלא היה מדובר.
זאת אומרת, יש לכם את ההרחבה הזאת אצלכם.
מה גם שלא היה מדובר פה בהוצאה, דיבה, אלא ב...
ברור, זה גם פיקוח שגם...
על העבודה.
ואת גם לא הלכת והוצאת את זה בפייסבוק ומול כל העולם ואשתו.
לא.
אז...
מה שתביעה כן הייתה עושה, אבל כן.
כן.
במקרה כזה שתקרה נופלת, יכול להיות מצב שהמבנה יהיה מבוטח לתקופת השיפוץ, או שברגע שבית נכנס לשיפוץ, חברות הביטוח אומרות, רגע, סטופ, מקפיאים הכל.
ברגע שבית נכנס לשיפוץ, אני מדבר על שיפוץ גדול, לא מדבר עכשיו על צבוע קיר, אוקיי?
לא, שיפוץ,
נשים...
לא צביעה.
בדיוק, אני בכוונה...
החלפת
מטבח. בדיוק, שיפוץ שהוא מעל שבועיים בדרך כלל, שיפוץ שהוא רציני, בדרך כלל, לא בדרך כלל, אלא תמיד, סליחה, מה שעושים, חברת הביטוח גם יש בפוליסה רשום, מצב ששיפוץ גדול, הפוליסה לא בתוקף. חייבים, חייבים, חייבים. ברגע שעושים שיפוץ לבית...
באיזה פוליסה זה כתוב? של,
בביטוח של, של המבנה של הבית, של הדירה.
של המבנה של הבית של הלקוחות.
של הדירה. הפוליסה הרגילה שעשינו לה משכנתה, לדוגמה, או בלי משכנתה...
היא נעצרת ברגע שמשפצים.
היא נעצרת לנושא הזה.
לנושא הזה. ברגע שהבית הופך לאתר.
בדיוק, היא נעצרת לנושא הזה. ולכן, במצב של שיפוץ, לעשות הרחבה בחברת הביטוח, עדיף שזה יהיה באותה חברת ביטוח.
כן.
אוקיי? עדיף שזה יהיה באותה חברת ביטוח, לעשות עוד פוליסת קבלנים ספציפית לשיפוץ. זה לא יקר ברמות מטורפות, אני בטוח שהשיפוץ עולה פי 10, אם לא פי 20.
כן, וזה גם ככה, כדאי לעשות.
וזה מומלץ, כן. מה זה מומלץ? זה די חובה, אוקיי? זה די חובה. זה חשוב, חשוב.
זאת אומרת, זה חשוב שידעו, זה הרבה מאוד אנשים לא יודעים. שברגע שהם נכנסים לשיפוץ, בעצם ביטוח המבנה שלהם מוקפא מאותה שנייה.
הכיסוי של המבנה מוקפא. והצד ג' שיש במבנה, בפוליסה הזאת, אגב, הוא לא חל על הקבלן או משהו כזה. שלא יהיה פה יבנות.
הקבלן גם אמור שיהיה לו ביטוח?
בוודאי. בוודאי.
עליו ועל העובדים
שלו? עליו ועל העובדים, שזה נקרא חבות מעבידים.
וגם על כל מי שנכנס לאתר בנייה, או רק מורשים להיכנס?
אף אחד לא צריך להיכנס לאתר בנייה, רק מי שמורשה יכול להיכנס.
בעלי הבית...
בעלי הבית מורשים. בעלי הבית מורשים. אבל אם זה אורח, מה שנקרא, שכן שבא לקחת כוס חלב, הוא לא אמור להיכנס לבית.
אין מצב להיכנס, כן. אין מצב להיכנס לבית בזמן שיפוץ. חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה. אנחנו נשמע את הבלדה על יואל משה סלומון. למה דווקא אותה?
כי אריק איינשטיין זה בית. ואנחנו בתוכנית השייכות.
נכון.
ואין כמו הקול של אריק איינשטיין, הקול העמוק, הקול המדהים הזה שלו, כדי לתת הרגשה של בית. אני לא יכול להסביר את זה בצורה יותר...
כן.
לא יודע להסביר את זה פשוט אחרת.
יש פה משהו מאוד מרגיע.
והבלדה שלו על מה שעשה לו, הבת שלי זה אחד השירים שהיא הכי אוהבת. הקטנה.
כן?
כן.
אחלה, מאיה?
כן.
מאיה, זה בשבילך, יואל משה סלומון.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אוקיי, אנחנו ממש... לקראת סיום התוכנית, עוד מעט אנחנו נדבר על קוד השייכות שלך, טל.
מה, הזמן טס?
הזמן טס. ספר לי רגע סיפורים מעניינים על מקרי ביטוח, להיות מקרי ביטוחי מעניין, זה כמו להיות מקרי רפואי מעניין, שלא נדלו עלינו, אבל ספר קצת.
בגלל שאנחנו מדברים על מה שנקרא יותר כיוון של עסקים ובתים, אז אני אלך דווקא לכיוון הזה, כי יש בכל התחומים.
כן, ברור.
לקוחות של חברת הייטק מסוימת, קטנטונת, יש להם סניפים בכמה מדינות בעולם, בקנדה, בארצות הברית ובעוד כל מיני מקומות. לפני, זה היה כבר לפני שנתיים כמעט או משהו כזה, אם אני זוכר נכון, נכנסים למשרד, הסמנכ"ל כספים נכנסה ראשונה למשרד, ובקומה חמישית הם יושבים, וכל המשרד מוצף ברמה מטורפת. ממש כאילו מפלים, מה שיקרה מהחלונות. אני לא אומר את זה סתם.
מבחוץ, מגשם?
לא מגשם. גשם זה, 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 זה מצנרת כנראה מקומה עליונה, או מהגג. וממש היה שיטפון שהכל הלך שם. ברמה של הפרקט והמחשבים, וכל מה שרק אפשר ולא, מטורף. עכשיו, הם ניסו לאתר איפה, הם לא היו לקוחות שלי אז, הם ניסו לאתר איפה הביטוח שלהם והכל, ומסתבר שהם בכלל בוטחו בחברת ביטוח קנדית. בגלל משהו היסטורי שהיה שם, של החברה עצמה, שמישהו פעם עשה להם את הביטוח, ופשוט המשיכו אותו כל השנה, בלי לבדוק שהוא בכלל מתאים, שהוא תקין, שהכל בסדר.
אולי תקני הצנרת בקנדה,
הם יותר טובים אולי.
שונים מהתקנים שלנו, ואז הם לא מכוסים.
והם פשוט נכנסו ללופ בעניין הזה, והסמנכ"ל הכספים יצרה איתי קשר, שאני מכיר אותה המון שנים, חברה טובה, והצלחתי איכשהו לעזור להם. בסוף מינו חברת ביטוח בישראל שתטפל להם בעניין של התביעה הזאת. היה מאוד מאוד מסובך לאשר את התביעה. מדובר על תביעה שבסביבות $200,000. דולר, לא שקל. אוקיי? והבעיה הייתה שגם הם היו חודש לפני חידוש. ואז חברת, חודש או חודש וחצי, משהו כזה, ואז חברת הביטוח הקנדית אמרה להם, אנחנו לא מוכנים לחדש לכם את הביטוח.
אוה.
כן. ולבטח חברת הייטק, זה פוליסה מאוד מסובכת. לקחנו עוד יועץ, אני ניסיתי להתמודד עם זה לבד מול הלוידס בלונדון, וזה מאוד מאוד מסובך, והבאנו עוד יועץ כדי שיעזור ולהתמודד עם, עם המסע המאוד מאוד כבד הזה. בסוף הצלחנו, עזרנו להם גם, גם לאשר את התביעה מבחוץ, כי אני לא הייתי הסוכן שם, אבל מבחוץ אמרתי לה מה להגיד, מה לא להגיד, איך לעשות, מה לא לעשות.
כן.
נתתי לה הכוונה, מה שנקרא, והצלחנו לדאוג שיהיה לה ביטוח. עד היום יש לה ביטוח, יש להם, החברה מבוטחת, הם אצלנו.
אוקיי.
הם אצלנו.
כבר טוב.
לא, הם מבוטחים בלוידס, אבל דרכנו.
כן.
אוקיי, אנחנו עובדים כל חברות הביטוח בארץ, וגם עם הלוידס בלונדון. וכן, כאילו, כל החברה, כל הסניפים בעולם מבוטחים דרכנו, והכל בסדר. אבל זה היה סיפור, אנחנו עבדנו את זה חודשים.
כן. זה נשמע כאילו אנשים חוטפים אולקוס על סיפור כזה.
זה מאוד, מאוד. אני לא ישנתי לילות ברמה הזאת.
ובטח גם הם לא. שזה מלחיץ, כן.
ממש.
כן.
זה יכול לגרום לקריסה של חברה.
של חברה, לגמרי.
במצב כזה, וזה העניין.
שקל, שבוא תשלם נזקים.
חייבים לקראת זה כאקסיומה. ממש. ברמה הזאת של כל חידוש, לוודא א' שיש, שהפויסה תקינה, שלא השתנה שום דבר בעסק, שיש עם מי לדבר בכלל, לא לחדש סתם באוויר בצורה כזאת.
נכון.
ובמיוחד בעסקים, במיוחד בעסקים, ועוד, עוד יותר מזה, כשזה עסקים מורכבים, לוודא שיש גם איזה סוכן או משהו, איש קשר, מול חברת הביטוח, לא איזה מישהו שנמצא באיזה, לא יודע באיזו מדינה, שמאוד מסובך אחרי זה, במצב של תביעה.
נכון. בעסקים גם יש את העניין של רישיון עסק, שתמיד צריך להיות תקף,
וכיבוי אש, וכל זה.
כיבוי אש, והמשטרה, וכל מה שנכנס לזה מבחינת היתרים, הכל תמיד בתוקף, לא לחפף.
מה, אסור, 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 אסור לחפף.
כן.
בשום פנים ואופן.
כן. פתאום הזכרתי בזה, וסיפור, אולי סיפרתי לך.
מה?
בבית הפרטי שלי פעם, מי שהיה שכן שלי בקרקור, זוכר את אירוע קריסת העץ על הכביש?
אה, כן, אמרת לי.
שמשך אחריו את כל עמודי החשמל של הרחוב. זה גם היה ביום. זה היה ביום שהפסקתי את פוליסת הביטוח, על מנת לקחת...
בדיוק על התפר.
על מנת לקחת הצעות מחירים מאוד חברות, פאק, תוך שעה נפל העץ, והיה אירוע, והיה זה. בסוף זה נגמר בטוב, אבל זה היה אירוע, זה היה אירוע מכונן ברמה ביטוחית, שאמרתי, וואי, אסור להיות דקה בלי ביטוח.
זה גם חלק
לא
מזה,
אנחנו,
כאילו...
לא אנחנו, לא תחולה, לא מבנה.
ממה שאת עברת, אחד המסקנה הראשונה, קודם כל, לא מפסיקים ביטוח לפני שיש משהו חדש.
נכון.
לוקחים הצעות בכלל, זה בסדר גמור.
מהסיבות הלא נכונות.
כן, כאילו, אני אתקל בלקוחות ש... בשביל שקלים בודדים, ממש ברמה של שקלים בודדים, אפילו לא עשרות שקלים.
כן.
כי כולם מדברים זול, 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 אבל תסתכלו על התנאי פוליסה, תשבו את זה.
תשבו תפוחים, לא תפוח, לתפוח מיובד.
תשבו, כי יכול להיות ששווה לי לשלם גם עוד 200 שקל, ואני לא מזלזל ב-200 שקל, אגב. ממש לא, זה לא בא מזלזול, זה בא מדאגה אמיתית. שווה לשלם עוד 200 שקל לפעמים, כדי שיהיה מי שיעמוד לצדך במצב של תביעה. אני מטפל בתביעות שאנשים שאם לא היינו מפעילים קשרים, או אם, שהם לא היו לקוחות שלנו, אוקיי? שאם לא היינו מפעילים קשרים, ואם לא היינו מטפלים בזה בצורה נכונה, הם לא היו מקבלים שקל.
כן.
וזה לפעמים יכול להביא לקריסה של משפחה, או לקריסה של עסק.
כן. וזה
חבל, זה פשוט חבל, זה טעויות, לא מה שנקרא, אבא של אשתי, החם שלי, לימד אותי משפט לפני הרבה שנים, ותמיד לוקח אותו. אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים.
זולים, נכון. נכון.
אז אני לא אומר לקחת את המרצדס, את הכי יקר, אבל בואו נסתכל, בואו נשווה את הדברים בצורה אמיתית, כדי שלא לעשות, בסוף אנחנו נמדדים, כמו שאמרנו בהתחלה, במצב של התביעה.
נכון, נכון. זה, בענף הבנייה אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים שבהם אסור לחסוך. יש הרבה מאוד תחומים, דווקא בענף הבנייה, שבהם אסור להתפשר, גם אם ההפרש הוא אפילו חצי. אז זה מהותי. שייכות. דיברנו ככה קצת שייכות. לפני הרבה שנים, once upon a time, במצב שגרתי בבית, שאני בניתי מכספי, בלי משכנתה אפילו, ואני תכננתי, ואני הבזרתי,
נדירה להזכיר.
ואני מילאתי אותו, זה לא היה דירה להזכיר, זה היה שלי בטאבו. הגעתי איכשהו למצב, מתוך איזושהי סיטואציה שהייתה, שאין לי בלטה לעמוד עליה. ואז הגעתי בעצם לנושא הזה של השייכות, להתעסק בתחום השייכות, ולהתחיל לנתח מה גורם לנו להרגיש שייכות. הרי אנחנו יכולים לגור בדירה סחורה, ולהרגיש הכי בית בעולם.
נכון.
ואנחנו יכולים לדפוק אצל השכנים בדלת, ולהרגיש אצלם בבית, ואנחנו יכולים להיות בבית שאנחנו, במיטב כספנו, קנינו או בנינו, ולהרגיש שאין לנו, אין לנו אוויר, אין לנו מקום,
כי אנחנו לא מרגישים שם בבית.
בדיוק. ואז התחלתי לגלגל את הנושא הזה של השייכות, ושלחתי לך את שאלון השייכות שלי. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה זה בית בשבילך?
בית בשבילי זה בעיקר רוגע והשלווה. זאת אומרת, היום אני כבר 3-4 חודשים, מאז פברואר, זה כבר 4 חודשים, אני בדיוק עובר במעבר של משרד, אז אני גם עובד מהבית עכשיו. זה מאוד מאוד קשה. יש אנשים שלא בנויים לעבוד מהבית.
אוקיי.
אבל שאני בסוף היום, ואני, כן, אני עובד גם 24 שעות לפעמים ביממה.
אנחנו עצמאים,
אנחנו יודעים בדיוק מה זה. אבל אני, לפעמים בסוף היום אני פשוט יושב במרפסת, בחוץ, ברוגע שלי, לא רוצה לשמוע אף אחד, לא רוצה כלום, רק רוגע. זה הבית.
כן.
הרוגע הזה, או כשאני יושב על הספה בסלון ואני שם תקליט, אני חולה תקליטים, אני חולה מוזיקה, זה בעיה, זו מחלה מאוד קשה, אגב.
זו מחלה טובה.
אין לה תרופה, לא מצאו תרופה לדבר הזה.
לא, להפך, רק מגבירים את המינון כל הזמן.
בדיוק. וכשאני שם תקליט טוב או משהו כזה, זה הרוגע שלי, זה הבית, בשבילי.
עם הסאונד של המחת.
עם הסקרצ'ים של המחת, וואו, זה הכי כיף.
כן, מבינה אותך. בבית שלך, איפה אתה הכי אוהב להיות?
אז כמו שאמרתי, או במרפסת, או כשאני שם איזה תקליט טוב על הספה, כאילו, פשוט בקטע של הרוגע. זה המקומות שלי.
זה במקומות שהם יחסית ציבוריים בבית, זה לא...
כן, אבל כולם יודעים, גם בספה יש לי את המקום שלי, כמו שהיה לאבא שלי, את הנקודה, את הספוט שלי, שאפילו הכלבה שלנו, ג'ינג'ר, יודעת שכשאני מגיע זה זזה.
מה אתה אומר?
ברמה הזאת.
זה כבוד.
כן, לפחות היא נותנת כבוד.
כן, לפחות. אני בטוחה שכולם.
ולמרות שזה מקומות מרכזיים בבית, עדיין זה המקום שאני מרגיש בו הכי טוב, כי אני שומע את המוזיקה שלי ואני שומע את הרוגע שלי. זה ובחדר שינה אי אפשר לשים פטיפון, זה קצת בעייתי.
כן.
אז כן, זה מה שיצא.
אם היית לוקח, אולי אני אנחש את התשובה. אם היית עובר בית ולוקח איתך רק חפץ אחד.
נו, מה התשובה?
פטיפון.
זהו, גברנו.
במה עם התקליטים?
בדיוק, זה בעיה, אבל גם את התקליטים, ברור.
הכל בחבילה.
כן.
כן, לגמרי, כדי לתת לך תחושה של בית גם במקום החדש.
גם במשרד החדש, אני הולך, אני בדיוק עכשיו בבדיקות וכאלה, בוודאות יהיה לי שם הפטיפון ויש שם תקליטים והכל. כאילו, אני זה, כי זה הכיף שלי.
נהדר. אם אתה צריך מהצוות, בבית ילדותך, בבית שבו גדלת, איפה אפשר היה למצוא אותך? איפה הכי אהבת להיות?
וואו, בחדר שלי, אני אפילו זוכר את הסיטואציה, בחדר שלי, אני קניתי טייפ דאבל קסט מהכסף שלי, שחסכתי.
זה אירוע
שזכור. פעם זה היה.
לכולנו זכור האירוע הזה של הדאבל קסט.
אני אפילו זוכר ששמתי קלטת של פינק פלויד, The Wall, ואח שלי עבר עם איזו חברה, קראו לה טלי, אני זוכר את זה אפילו, את השם שהיה, אני פשוט זוכר את הסיטואציה.
מדהים.
והם הלכו ביחד, ואז היא חוזרת כזה, יש לך טעם טוב במוזיקה. והמשיכו. כאילו, זה המקום שלי היה.
זאת אומרת, זה זיכרון עם פסקול.
כן, כן. עד היום זה הפסקול שלי, זה עד היום... אני איכשהו נשארתי שם, אני לא בנוי למוזיקה, ואין לי שום נורא לכל התודובון וכאלה, שיש היום. כי אני באדם א' של מילים, ב' גם של לחנים, כאילו אני צריך את
העומק.
את הדבר הזה, בדיוק.
את המורכבות.
מאוד, 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 מאוד.
מזדהה לגמרי. באיזה יישוב בארץ החלום שלך לחיות?
נס ציונה.
אתה גר בנס ציונה?
לא, אני גר בן ורד.
אה, בן ורד, אוקיי. למה נס ציונה?
שם מכיתה ג' גדלתי, ועד היום זה המקום שאני מרגיש בו הכי בבית. הקטע של... בעיר עצמו...
מכיתה ג' עד מה? עד אחרי צבא?
עד אחרי צבא, כן. בצבא כבר בעצם אפילו כבר בקושי.
כבר חתכת.
כן. כאילו... ועד היום אני מרגיש שם שזה הבית. כאילו, לא יודע איך להסביר את זה עדיין.
יש לך קשר עם חברים לשם אז?
יש קשר עם כמה חברי ילדות, לא הרבה, שאנחנו מכיתה ג' ביחד, כאילו. זה שלושה חברים כאלה, אבל עד היום זה, אני מרגיש את המקום הזה, כשאני מגיע לשם, תמיד יש שם פלאפל ספציפי שעוד מאה, אותו אחד נשאר. וכן, בשביל זה הרגשה כנראה של הבית, הדברים האלה.
הדברים של פעם.
כן.
כן, מבינה אותך. אם לא היית חי בישראל, באיזה מדינה היית בוחר לחיות? וואו.
אני חושב שוונציה.
וונציה?
כן.
וואו.
זה המקום שאני הכי נהניתי בו בעולם, כאילו שהיינו מטלים ומדי פעם וכאלה, והייתי שם פעם אחת עם אשתי, ואחרי זה חזרנו, ואז נסענו לאיטליה עם הבנות. ואני ממש נעמדתי על הרגליים האחוריות שננסה גם איזה יומיים בוונציה.
כן.
כי זה, אם הייתי זה, זה היה וונציה. כן. מרגיש לי כאילו...
אני באפריל שעבר הייתי בסין. וואו. ואני חזרתי מסין עם תובנה שאני חייבת לקחת את הילדים שלי לוונציה לפני שהיא הופכת לאטלנטיס. כי הרי שם הים
כן, היא שוקעת. נכון, נכון.
אבל אז סידרו לנו קורונה.
כן, זה.
אז זה לא יהיה בקיץ, אז זה היה אמור להיות בקיץ.
הקטור שהוונציאנים לא אוהבים לגור שם היום, בגלל שזה, בגלל כל התיירים.
גם בגלל התיירים, וגם...
וגם בגלל...
זה מעיק, גם הים...
כל פעם הים, או שהוא עולה למעלה, או שהוא... זה, כן, יש שם בעיות.
יש שם נזקים אדירים, נזקי מים אדירים, אגב, נזקי מים, כן. אבל בהחלט...
אבל אם לגור, זה אחד המקומות שאני הכיתי. וואו.
כן. אתה נוסע, אתה יודע, בשווקים, בתור מישהי שהסתובבה בסיציליה, אבל אתה יודע, אותה שפה.
סיציליה לא הייתי.
בתקופה של חודשים רצוף. לא משנה ששכחתי את האיטלקית, עכשיו בסיציליה הם לא מדברים אנגלית כמעט, אז לא דיברו, לא יודעת מה היום, היום אולי כבר יותר התקדמו. ברגע שאתה מסתובב בשוק, ואנשים, האיטלקים הם אנשים חמים, הם כמו...
נכון, כמו ישראלים.
הם כמונו, הם מדברים איתך ברחוב. ואתה קולט את השמות, את המנגינה של השמות, של הפירות, של הירקות. אתה שומע את המנגינה של המילים, עד שמתעצבנים.
זה שפה מדהימה.
זה כמו ספרדית.
כמו ספרדית, כן.
עד שמתעצבנים, אוי ואבוי. אבל השפה היא...
בכלל, האיטלקים זה... אני מאוד אוהב את האיטלקים.
כן.
לטוב ולרע.
לטוב.
כמו ישראלים, נו.
כן, כמו ישראלים. יש לך, חוץ מ... רציתי לשאול אותך אם יש לך אוסף, אבל דיברנו כבר על אוסף התקליטים שלך. אוסף התקליטים מוצג באיזשהו מקום?
לא, הוא פשוט מתחת לטלוויזיה, איפה שהפטיפון, גם שם באותו מקום.
הוא פתוח.
הוא פתוח, אבל זה בצד כזה, זה לא משהו שאני תליתי ועשיתי מזה משהו וואו. למרות שאני קונה רק תקליטים, בדרך, מה זה רק? כמעט רק. תקליטים שהם מקוריים, אני לא קונה תקליטים חדשים, סדרות חדשות וכאלה, כי... זה פחות מעניין אותי.
כן.
זה איזושהי שריטה קטנה שיש לי. אבל לא, הוא לא מוצג באיזושהי רעבה כזאת.
כן.
זה שלי כזה בקטנה.
זה באמת אוסף שימושי, אתה באמת משתמש.
זה שימושי, זה שימושי, אני כל הזמן שומע בו.
ויש לך עוד אוסף חוץ מתקליטים?
האמת שלא. לא.
זה ה...
לא, אני... לא, אין לי שום, מעבר לזה כלום.
שם
זה שלי.
הרכושנות היא שם.
וואו, זה הרכושנות, יש שם משהו, חבל הזמן. חבל הזמן זה...
ככה זה כשאוספים משהו.
את כל הדיסקים שהיו לי מפעם, נתתי לבת שלי הגדולה. היא גם חולת מוזיקה, היא נדבקה במחלה, זו מחלה מדבקת אגב.
כן, ברור, ברור. היה שלב של קסטות? היה לך גם אוסף קסטות? היה
לי...
אני לא יודע איפה זה,
אני לא יודע איפה זה. אבל את כל הדיסקים כן הבאתי לבת שלי, לגדולה, ואני נשארתי עם התקליטים. הפטיפון, זה היה פטיפון של דודה שלי, זיכרונה, של דודה של אמא שלי, זיכרונה לברכה, שמצאתי אותו בבית של ההורים שלי, והוא לא עבד, הוא היה מקולקל, ולקחתי ותיקנתי אותו והכל כדי...
מדהים, אז גם הפטיפון יש לו סנטימנטים. בסביבת העבודה שלך, מה חשוב לך שיהיה?
אוקיי. אני עם הפרעות קשב, מאוד מאוד קשות.
כן, יש תיאוריה שלדרך אגב, כל מעצבי ומעצבות הפנים יושבים על הפרעת קשב.
אתם קונצרטה? כי אני עם קונצרטה.
לא, אני לא.
אז אוקיי.
אני נקייה מתרופות.
אז אני עם קונצרטה.
נקייה מתרופות.
בוא נגיד שבלי זה לא הייתי יכול לשבת פה עכשיו.
לא מסתדרת עם כימיה, אבל הפרעת הקשב קיימת.
אז בגלל שאני עם הפרעות קשב, אז אני צריך שיהיה לי סדר. אני גם באדם שהוא ברדקיסט. ואני מכיר את ה, את ה, את הבעיה הזאת אצלי, את התקלה הזאת. אז אני צריך שיהיה סדר, אז יש לי שולחן, אני צריך שהוא יהיה גדול, השולחן של העבודה שלי, אני צריך שהוא יהיה כמה שיותר גדול, כדי שיהיה לי מקום לשים מספיק דברים והכל.
כן, אבל יש לך את הסדר המסוים שלך.
בדיוק. מי שנוגע לי בזה, אני משתגע.
למי שמבחוץ זה
יראה בלגן? כן. כן.
אבל אתה יודע, הסדר הפנימי...
כשהבנות שלי מגיעות לחדר לפעמים, כי עכשיו אני עובד מהבית, ואני בדיוק בין לבין, אז כשהן נכנסות, ואם שמות איזה משהו שם, אני מתחרפן, כי זה עושה לי בלגן. וזה גם בלגן בראש.
כשאין לך סדר... והם לא מבינים, כי מבחינתם היה בלגן גם קודם.
הם כבר יודעות שהוא לא עשת את זה פשוט, וזהו. בוא נגיד את זה ככה.
מכירות אותך.
בדיוק.
אז סדר, זאת אומרת שלכל דבר יהיה את המקום שלו.
יש סדר, שולחן מאוד גדול, אני צריך, כדי שיהיה לי מקום לכל הדברים האלה. שני מסכים, כי אני בלי זה קשה לי לעבוד. גם, שוב, זה עניין של הסדר, שאתה צריך שיהיה לך...
לראות דבר ליד,
לראות את הכל, כן.
להשוות, היכולת להשוות.
בדיוק.
כן.
זה...
מעניין. יש מקום שאתה מרגיש בו בבית, לא באו התוכנית שאחרינו, נכון?
אפשר להשאיר פה גם עוד 10 בלילה, אין לי בעיה, אני בכיף.
אנחנו ממשיכים. כשהם יבואו. יש מקום שאתה נכנס אליו ואתה מרגיש בבית, חוץ מבית ההורים כמובן, שהוא לא שלך?
כן. אני עובד עם בית סוכן מסוים, קוראים לו אורן מזרח, וקשה לי להסביר את המצב הזה. כשאני נכנס לשם, קודם כל זה חברים מן הסתם.
כן.
אוקיי? אבל שם אני מרגיש בבית.
ואתה לא יודע להצביע על...
אני לא יכול להצביע, אני חושב שזה עניין של ההרגשה הטובה, של ההרגשה של... של האווירה, של ההרגשה, של החברות. זה יותר מעבודה. זה עניין של חברות כבר.
זאת אומרת, זה ברמה האנושית.
זה כימיה. זה כימיה מסוימת.
ברמה האנושית ולא ב...
לפעמים אני קובע פגישות שם, ברמה הזאת, כי זה פשוט נוח לי, זה כיף לי.
כן.
ולפעמים אני פשוט בא, עכשיו היה לי גם משרד שם עד פברואר, פשוט בגלל הפקקים אני עזבתי אותו. זה שעה, כמעט שעה וחצי לכל כיוון. בדיוק, ואז נתקעתי.
כן.
אבל זה שם אני מרגיש מאוד בבית.
כן.
ממש ממש ממש.
במעבר לבית חדש, זאת הייתה נקודה מעניינת. אלה הנקודות שאני לוקחת איתי למחקר שמתהווץ. לא, באמת. כשאתה עובר לבית חדש, אתה נכנס לבית חדש. ואתה רוצה להרגיש בבית. מה הדבר שתעשה?
קודם כל אני אבקש משתי להכין איזו עוגה טובה, כי זה ריח של בית. ושתיים, אני אשים גם מוזיקה.
עם הפטיפון?
עם ברור.
כן.
זה הדברים
של המרגישות. זאת אומרת, הריח של הבית.
כן, אני גם מאוד אוהב אוכל. רואים.
לא מגזים. אתה מבשל?
כבר לא, כי אין לי סבלנות לזה, אבל היו זמנים שבישלתי הרבה. אין לי כבר סבלנות יותר מזה לבישולים, אבל אשתי מבשלת ואני פשוט נהנה מזה.
כן, אחלה. יתרונות וחסרונות של עבודה מהבית? שאלה אחרונה לסיום.
וואו, בעיקר חסרונות.
כן?
לי באופן אישי זה בעיקר חסרונות. יש איזה יתרונות לאנשים מסוימים שלי זה פשוט לא מתאים. כי אתה צריך כדי לעבוד, אתה צריך את השקט שלך, את המשרד שלך, את המקום, אתה... לא נוח. פשוט לא נוח. שהבנות רצות, יש את הכלבה, יש זה... זה לא נוח.
לא מצאת את עצמך
לא.
בתקופת
למרות שיש לי...
בתקופת ההסתגלות הזאת שירגנו לנו,
כן,
לא
זהו.
לא הצלחת להתאהב בזה.
לא, ממש לא. ולמרות שיש לי את החדר של החדר כן, עבודה והכל, כן. זה עדיין לא בשבילי.
זה עניין של העדפות
אישיות. אני באדם אישיות. שצריך לצאת מהבית, להניע את האוטו, ולנסוע לעבודה.
כדי סיבוב לחזור.
כן, אבל זה מה שאני צריך כדי...
בטוח לא מתאים לכל אחד.
נכון, אני לא הייתי עובד. אני לא הולך לעבוד מהבית, כבר אותו, אבל אם אני צריך לבחור או משהו כזה, ממש לא.
בחוץ.
בחוץ, בוודאות.
ואז אתה יודע שהשעות מסודרות, ואין גלישות וכאלה.
נכון, נכון. פה אני עובד מסביב השעון. כן. אני פתאום מוצאת את עצמי ב-10 בלילה, יושב על המחשב.
זה החיסרון המוכר.
זה חיסרון עצום. כן. זה חיסרון עצום. אשתי עובדת איתי. אוקיי, חגית. היא גם עובדת מסביב, היא גם פתאום אני רואה אותה באמצע הלילה, יושבת על המחשב, עובדת. כאילו, מה נסגר?
בעיה מוכרת. כמו שאצלנו מעצבי הפנים, לכל אחד מאיתנו יש אירועים עם ילדים ש... אמא, 5 בבוקר. מתי קמת? לא, זה לא קמתי, זה מתמול.
אני פשוט עדיין. כן.
עדיין לא החלפתי יום ביומן. אז כן, אלה בהחלט השמירה על... על שעות היום.
למשל, שישי שבת אני לא עובד בכלל.
זה... ואתה מצליח לשמור על זה גם עכשיו בתקופה הזאת של הבית?
אני משתדל לשמור על זה, כן.
חשוב.
אני בכוונה, כי אני יכול לעבוד, יש לי גם חברים שעובדים וזה, כאילו, אבל אני חושב שצריך לשים גבולות.
כן, חייבים. לבריאות הנפש חייבים. בדיוק. חייבים לשים סטופ.
כן.
טל אמפרט, טל פירמה, סוכנות לביטוח בעם. היה לי תענוג.
וואו, לי יותר נראה.
והשעה הזאת טסה לנו. כן, מאוד נהניתי. היה מרתק, היה מעניין. יצאנו עם מסקנה ברורה, שתי מסקנות ברורות בעצם, שביטוח מקצועי הוא מסט, כל ביטוח בעצם, לא רק מקצועי, אלא לבטח את עצמנו בכל תחומי החיים, ובביטוח מקצועי זה חובה.
ולעשות את זה רק עם סוכני ביטוח. אל תעשו את זה לבד, כי אתם לא יודעים על מה אתם לא מחוסים. זו הבעיה.
כן, זה נכון. ושעבודה מהבית לא מתאימה לכל אחד, לצערי.
ותצטרפו לארגון מעצבי הפנים.
ותצטרפו לארגון מעצבי הפנים.
מאוד מאוד ממלץ. אתם עושות עבודה מדהימה.
קודם כל, ודבר ראשון, כיסוי ביטוחי הולם. לפי הדברים שאתם באמת עושים ועושות, ולא לפי משהו שהיה למישהו בראש פעם.
כן.
מצוין היה, תודה רבה רבה. אני שמה ג'ינגל ואנחנו מחבים את הכל. ותודה רבה לכל הצופים והמאזינים שלנו, גם בפייסבוק וגם באפליקציה, וגם מי שיראה אותנו בהמשך אחר כך. אז ביי, אנחנו נתראה בעוד שבועיים על עיצוב ושייכות ברדיו החברתי הראשון. אני ענבר בן צבי.
ביי.
ביי.
תודה, היה כיף.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי.